שלום. כפי שקבענו בשבוע שעבר, אנחנו נעבור היום לפרק האחרון בתנ"ך שברכות פרק שישי רומז אליו. זה דרך ברכת המוציא לחם מן הארץ. אנחנו נעיין קצת במזמור ק"ד בתהילים. אני נוטה כשמשנה רומזת לפסוק זה היפרלינק. הכוונה, תלחץ על על הפסוק הזה ותראה את הפרק שלו, ואז אולי נבין יותר טוב את המסר, את הרעיון שהמשנה רוצה לומר. באמת הפרק הזה ברכי נפשי שמעיינים בו, מצד אחד רואים את הקשר ההדוק בינו לבין פרקי הבריאה, שראינו שעולם ברכת הפירות שולח אליו. זה מה שהסיק אותנו פה בהרחבה, פסוקים של בהם הקדוש ברוך הוא מתואר כבורא את פירות העץ ובורא את פירות האדמה. ומצד שני גם אפשר לראות לא רק קשר הדוק בין ברכי נפשי לבין פרקי הבריאה, אלא גם שבעצם אולי הפרק הזה הוא הפרק הבסיסי ביותר שעומד בתשתית המעבר מהעולם של המעשרות שדיברנו, שהוא העולם המקראי הבסיסי של מתייחס לתיקון האכילה, לעולם של הברכה. כן, והפרק הזה כאמור למדנו אותו פה במסגרת בית מדרש לתנך לפני כמה שנים. כבר אז הוזכר שהניתוח של הרב סמט היה על בסיס מאמר של פרופסור מאיר וייס על המזמור הזה. חלקים ממה שאני אומר היום גם לקוחים מהדברים של מאיר וייס. בגדול בשעתו הרב סמט העמיד אותנו על כך שמזמור ק"ד בתהילים יש בו מבחינת הזמנים של הפעלים חלקם בעבר וחלקם בהווה מתמשך ובינוני, וזאת משום, וזה חשיבות הפרק עולם הברכה, שהפרק הזה כולל בתוכו מצד אחד תיאור היסטורי של הבריאה הקמאית של העולם בששת ימי בראשית, אז הפרק בעיקר בא לתאר לא את רק את הבריאה הקמאית, אלא איך הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות ולחלקל את העולם, כשהקלקול הזה של קלקול בחף, כן, של העולם על ידו, הוא נעשה על ידי הבחנות דקות יותר מהתהליכים הראשוניים שמתוארים בבראשית, שכן בבראשית מתוארים תהליכי ההבדלה, איך הקדוש ברוך הוא מבדיל בין מים למים, מבדיל בין מים ליבשה, וכדי לקיים את העולם הקדוש ברוך הוא צריך לחזור ולהכניס מים לתוך העולם שהוא ברא, שכן המים מחיים את העולם. אז התהליך בבריאה הקמאית היה הבדלה, והתהליך בניהול העולם הוא החזרה תוך כדי שמירת ההבדלה הקמאית, שזה עוצמת החוכמה האלוקית שמתגלה בבריאה. והמזמור מתחיל ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. לבשת בלשון עבר, שולח אותנו ליום הראשון של הבריאה, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה, זה היום השני של הבריאה, המקרב המים עליותיו. בתפיסה המקראית יש מים עליונים שהם מוחזקים על ידי התקרה שלנו שמחזיקה את המים. המים האלה, צריך להבין את המשמעות של הקוסמולוגיה של העולם העתיק, מעליך נמצא אוקיינוס של מים, שמה מחזיק אותו? איזה תקרה שאתה לא בדיוק רואה, כמו בדירות של אביב, בדגם שלנו, אתה לא בדיוק אפילו רואה את עמוד שמחזיק את השמיים האלה. לכן אתה תמיד מפחד שמה השמיים האלה יעשו? שהם יפלו עליך ואתה תשתף במים. הפחד הזה הוא פחד מוצדק, שכן יש פעם אחת בהיסטוריה זה אפילו קרה במבול, כן? ארובות השמיים נפתחו. ובזוהר למשל מופיע גאוני ליטא אהבו את הזוהר הזה, חיים וולוז'ין מדבר עליו, גם בגליציה אהבו אותו, הקצות מדבר על אותו זוהר, שכשאדם לומד תורה, אדם עושה מצווה, אז הוא בונה עוד תומכת לרקיע. כן, איך זה מתפרש, אדם חיים מבולוז'ין? זה מתפרש שלפי תורת הקבלה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואין בכלל מקום לעולם. והקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ועשה מקום לעולם, אבל כביכול, הצמצום הזה הוא כאילו יש בו קפיץ. כמו בחלק מהדלתות שיש קפיץ. כאילו, אם העולם לא יצדיק את קיומו, אז הקדוש ברוך הוא יתפשט עוד פעם חזרה, כי אין סוף. לכן העולם צריך תמיד להצדיק את קיומו, ומה שמצדיק את קיום העולם זה ההכרה של העולם באלוקות. וכן כשאדם לומד תורה, כמו כשאדם מכיר את האלוקות, אז הוא נותן עוד צידוק לקיום העולם, הוא נותן המשכיות להצדקת קיום העולם, ולכן הוא מקיים את העולם. הוא צריך להבין, מי שרוצה להבין פטור בני ישיבות מגיוס צבא, לא שאני תומך בזה, אבל לפחות חלק מהאידיאולוגיה של ההסדר גם בנויה על זה, כן? צריך להבין שזה לא בא רק מעולם של תורה לשמה, שהוא עולם שאומר חייבים להתרכז רק בלימוד תורה ואין שום דבר אחר, שזה חלק מהעניין. כלומר, אם יעשו משהו אחר, אלא גם צריך להבין שהתורה לשמה הלכה יחד עם תפיסת עולם, שהתורה מקיימת את העולם. וזה הפירוש של חיים ולא שנתן לזוהר, שאתה בונה עוד, עוד רקיע, ככה כתוב בזוהר, כי אתה נותן לעולם הצדקה לקיומו. והפסוקים ממשיכים, שם אבים רחובו, המלך הכנפי רוח, עושה מהלכיו רוחות, משרתיו יש לו עת. עכשיו עוברים ליום השלישי, יסד ארץ על מכוניה, בעל תימות עולם ועד, תהום כלבוש כיסיתו. התהום זה המים התחתונים, מעיינות תהום בלשון של בראשית ח', שם המבול. על הרים יעמדו מים, מן גערתך ינוסון. הנה ההבדלה ביום השלישי בין המים ליבשה. מן גערתך ינוסון, מן כל רמך יחפזון. ופה, מפה מתחיל התיאור בהווה, זה מה שהיה בששת ימי בראשית, אבל בהווה, כדי לקיים את העולם, אז למה אנחנו זקוקים? מצד אחד, אמנם, יעלו ערים, ירדו וקעות, סליחה, זה עדיין התיאור המקורי. אל מקום זה יסעת עליהם, גבול שמת, בל יעבור ובל ישמון לחסות הארץ, אבל המשלח בהווה, בבינוני, מעיינים בנחלים, כדי שיהיה אפשר לאכול ולשתות, כדי לקיים את העולם, זקוקים שאותם מים שנסוגו יחזרו ליבשה. המשלח מעיינים בנחלים בין ערים יהלכון, ישקו כל חייתו שדה, ישברו פרעים צמאם, כן, אלו בעלי החיים, עליהם אוף השמיים ישכון, מבין אופעים ייתנו כל. זה המים התחתונים, אותם מעיינות תהום רבה שנסחרו, הם נשלחים חזרה, אבל בדומה גם ארובות השמיים נפתחות מפעם לפעם. אנחנו מייחלים שזה ייפתח עלינו קצת, כן, כל כך, המזג אוויר השנה הוא, זה לא רק שאין גשם, אין חורף, כאילו, אז היו שלושה ימי חורף, אבל אין, תחושה היא שזה פשוט משהו פה השתבש. רגע, תראו את התיאור. משקי ערים מעליותיו, מה זה עליותיו? אבל זה המעליות שנפסים בפסוק ג', המקרב המים מעליותיו, מהמים העליונים. המשקי ערים מעליותיו, מפרי מעשיך תשבע הארץ, מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ וכו'. ופה בא הלב של המזמור מבחינת מה שמעניין אותנו. המזמור הזה מתאר כאמור את הקדוש ברוך הוא שברא את העולם ומקיים אותו, ובתוך זה הוא מתאר איך הקדוש ברוך הוא מקיים באופן הרמוני את כל הבריאות תוך דאגה לצרכים שלהם. הוא דואג גם לבעלי החיים וגם דואג לבני אדם. יש בעלי חיים שזקוקים למים ממעיינות תהום, אז כפי שראינו, החיות השדה, ישקו כל חייתו שדי, הם זוכים למים מהנחלים, מהמעיינות, מהמים התחתונים. לעומת זאת, ההרים זקוקים למים מעליות, וגם להם הוא דואג. יש פה תיאור הרמוני, איך הקדוש ברוך הוא דואג לחלקים השונים של העולם, טוב, וגם תראו איך הוא דואג לתזונת בני אדם ובעלי החיים, ותראו את ההבדל בין האכילה האנושית לבין אכילת בעלי החיים, לפי תהילים קוף דלת. מצמיח, אולי לפני כן, מה שותים בעלי החיים? ישקו כל חייתו שדי, ישברו פרעים צמאם. אז מה הם שותים בעלי החיים? מים. מה הם אוכלים בעלי החיים? מצמיח חציר לבהמה, בעלי החיים אוכלים חציר. אנחנו נגלה בהמשך שהקדוש ברוך הוא גם דואג לייצר מזון לבני האדם וגם לחיות הטרף, על ידי זה שהוא שם גבול לשלטון שלהם כדי להבדיל ביניהם, וזה שהוא נתן את הלילה לבעלי החיים והוא נתן לבני האדם את היום, כן, זה בהמשך הפרק. תשת חושך ולילה בו תרמוס כל חייתו יער. הלילה הוא הזמן השלטון של החיות, והקדוש ברוך הוא נתן להם זמן שהם ישלטו כדי שהם יקבלו את מזונם, כן? תזרח השמש יאספון אל מאותם ירבצון. עכשיו זה הזמן של בני אדם. ובואו נראה מה, אז הראש ברוך הוא דואג לבעלי החיים ולבני אדם, ובואו נראה מה הם אוכלים ואיך הם אוכלים. בעלי החיים כאמור, הבהמות, אלה שהם לא חיות טרף, הם אוכלות חציר ושוטות מים. לעומת זאת, הכפירים שואגים לטרף, הם אוכלים בשר. זה מה שהם אוכלים. לעומת זאת, מה בני אדם אוכלים? אז הפסוקים אומרים את זה במפורש. ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ, ויין ישמח לבב אנוש להציל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. החיות שותות מים ואוכלות חציר, ובני האדם שותים יין ואוכלים לחם. היין והלחם האלו, בני האדם מעורבים באופן פעיל בהשגתם. עשב לעבודת האדם. האדם עובד, האדם לא מקבל את לחמו מוכן מהטבע. האדם צריך להכין את לחמו, הוא צריך לעבוד. בפסוקים בהמשך, שמתארים את חלוקת הזמנים בין בעלי החיים לבין בני אדם, יצא תזרח השמש יאספון, ואל מעונתם ירבצון, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. בני אדם עובדים, בני אדם מכינים את לחמם, יש פה חוטים ברורים שמחזירים כמובן לבראשית פרק ג', בזה התפך תאכל לחם. מי שפה מתואר בפשוטו של מקרא כמוציא את הלחם מן הארץ, זה בני האדם שעמלים, והמזמור גם מדגיש שהעומק החוויה של האכילה שבני האדם זוכים לו, היא חוויה הרבה יותר עמוקה ומשמעותית מאשר בעלי החיים. למה זוכים בעלי החיים? לשבור את הצמה שלהם ולקבל חציר. אבל למה זוכים בני אדם? שתי חוויות שלא מתואר כאן שבעלי החיים זוכים להם. הם זוכים באמצעות היין לשמוח, ויין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. חוויית האכילה היא לא רק נוגעת לקיבה, אלא באופן ברור נוגעת גם ללב. היא חוויה תרבותית, היא לא רק עניין שאני ממלא צרכים ביולוגיים של קלוריות שאני נדרש להם, והן חוויות שבעלי החיים פה לא חווים אותן. הסובה, הסעודה והשמחה. בני אדם אוכלים אחרת מבעלי החיים, שהם מכינים את מזונם, ולכן הם אוכלים, הם שותים יין שבני אדם מכינים אותו. הם עמלים להוציא את לחמם מן הארץ, וכן הם זוכים לאכילה יותר משמעותית, וזה מחזיר אותנו חזרה לאותם פסוקים שלמדנו בספר בראשית, שם תואר לנו, שדיברנו על הגירוש מגן עדן שכלל הקריאה לאדם לאכול ואכלת עשב השדה. הזכרנו אז את דברי המדרש בעבוד רבי נתן, שאדם בכה ואמר, אני ובהמתי נאכל ביבוס אחד, שנאמר לו, בזה התפך תאכל לחם, נחה דעתו. הדברים האלה משתקפים גם כאן, אבל משתקף כאן גם דבר נוסף, שגם הוא תמה מרכזית בתחילת ספר בראשית. מי שמתואר בתהילים קוף ד' כיותר דתי, כיותר חש שהוא אוכל מידו של מקום, אלו דווקא בעלי החיים, שכן בעבר לחלוקת הזמנים בין בני אדם והחיות, השאגה של האריות מדומה כאן לתפילה. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. השאגה של הכפירים כאן מתוארת כתפילה, דווקא בגלל שבעלי החיים מתוארים כאן כאוכלים אוכל גולמי ישר מהטבע, שאין להם שליטה לא על התכנון שלו, לא על היכולת לשלוט באמצעות מידע, מדע, לשלוט. לא, אלה הם אמצעים חקלאיים שמאפשרים להם לשלוט, לכן הם חשים באופן אינטואיטיבי, לא באופן מודע, אני מניע, באופן אינטואיטיבי, שמישהו אחר מספק את מזונם. לכן הם שואגים לטרף. לעומת זאת, בני אדם, היות והם לוקחים אחריות על הפקת מזונם, אותו תהליך שדיברנו עליו הרבה במהלך ספר בראשית, ולכן הם זוכים יותר ביטחון, לכן גם הם זוכים לחוויות יותר משמעותיות באכילה, מגיעים לרמות אכילה שונות, אבל דווקא הם מסוגלים לשכוח מי נתן להם את האוכל, דווקא הם לא מספיק מודעים מאיכן זה מגיע, כי הם מייחסים את ההצלחה לעצמם. ולכן המזמור בעצם פונה לבני אדם לשים לב שגם את המזון שהם מפיקים בכוחות עצמם, הם צריכים לדעת מה מקור הכוח להפיק את האוכל. והמזמור ממשיך אחרי שהוא עובר לים. נדלג פה בהקשר שלנו על ההקשר הזה. אז המזמור מציין, יש פה תקבולת ברורה לתהילה לדוד, לתהילים קוף ממהי, כולם אליך יסברון, וכולם גם בעלי החיים וגם בני האדם, לתת אוכלם בעיתו. אז מזכיר את הפסוק, הנה חול אליך יסברו, ואתה נותן להם אוכלם בעיתו. כן, והבעל המזמור קורא, תיתן להם ילקוטו. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן, אז יש מה ללקט. תפתח ידך, פותח את ידיך, כן, ומסביע לכל חי רצון. תפתח ידך, יסבון טוב, אבל בניגוד לזה, תסתיר פניך, לעומת זאת, הסתרת פנים היא בעילון. תוסף רוחם, יגברון, ולפרם ישובון. אולי אתה מפיק את מזונך בכוחות עצמך, אבל התודעה הדתית צריכה לעמוד על הרעיון הזה, שתיתן להם ילקוטון, תסתיר פניך היא בעילון. ולכן, היות בבני אדם באופן אינטואיטיבי, השליטה שהם מקבלים על המזון ועל החיים, גורמת להם לאי הכרה אינטואיטיבית, טבעית, כמו הכפירים. כלומר, הם לא כמו הכפירים, כן? במקור המזון, ולכן בעל המזמור פונה וקורא, ברכי נפשי את אדוני, או בלשון סוף המזמור, אשיר על אדוני בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי, ירב עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני, תמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את אדוני הללויה. בעצם הרעיון המרכזי של המזמור הזה, הוא ממשיך, הוא עולה וקנה אחד עם הרעיונות היסוד, שראינו בכל אותם פרקי בריאה, שברכות פרק וב, מפנה עליהם, ובעצם הוא באיזשהו מקום, הוא אולי הראשון במעלה, שאומר שהדרך שאדם הוא ימחיש בחייו את אותה תודעה דתית מדי מי הוא מקבל את מזונו, הוא על ידי רעיון הברכה. כן, במובן הזה אני חוזר לספר דברים. ספר דברים, הברכה כאמור מופיעה, אבל היא מופיעה בהקשר אחר, בהקשר שהקדוש ברוך הוא מברך את המזון, וברך פרי ויתנך פרי אדמתך ופרי ואמתך. האדם צריך לאסר. תהילים כאן קורא לאדם לברך, וכאן אני רוצה לסיים את הפרק המקראי שלנו. כן, בבקשה.
יש גם דברים בברכתה וסעת
הברכתה. זה נכון, אבל זה קודם כל לא לפני האכילה, אז אחרי האכילה. ושנית, גם לא ברור שזה צו. דיברנו על זה בשיעור הראשון בפרק שביעי בברכות. הרמב"ן אומר, לדעתי בצדק, שפשוטו של מקרא זה תיאור שככה תעשה. ואכלת זה צו? וסברת זה צו? למה שברכתה יהיה צו? פה יש קריאה, ופה אני רוצה לחתום את הפרק המקראי במזמור קופלה מדלת בתהילים, שידיד שלי מנחם קץ עמיד אותי על הרעיון המרכזי שיש כאן, והוא פרק שמלמד משהו על עולם הברכה בכלל. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות. הנה עוד מזמור שקורא לעבדי השם לברך את השם. זו קריאה לבני אדם לברך את השם. והמזמור ממשיך, שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. יש פה רמז ברור לברכת כהנים. זה לא סתם שאמר לי את הרעיון כהן. כן? שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. ומה הסיומת של שירי המעלות? יברכך אדוני מציון עושה שמיים וארץ. או בלשון פשוטה, המזמור הזה אומר שעולם הברכה הוא עולם שפועל במעגליות. ברכו את השם והשם יברך אותנו. רעיון שנמצא במקרא ועוד מקומות, לא רק כאן. נמצא כבר במקום הראשון במקרא שיש ברכה. זה באברהם עם מלכי צדק מלך שלם. שם כשאנחנו מסתכלים מי מברך את מי שם. כן, אז יש שם תיאור של איך מלכי צדק מלך שלם מוציא לחם ויין, וואו, אותו לחם ויין של תהילים קובדלת, כן? והוא כהן אל עליון, ותראו מה הוא אומר, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. אז מברכים את אברהם שיהיה מבורך לאל עליון, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך. מברכים גם את אל עליון. אותה תנועה מעגלית נמצאת כאן. זה דבר, דיברנו על זה כשלמדנו סוטה, אם מישהו זוכר, גם היה בשמו. זאת אומרת, זה מאותו מאמר, דרך אגב. שזה גם מה שקורה מדי יום בתפילת שחרית עם ברכת כהנים. אנחנו פונים כל התפילה לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ברוך אתה, ברוך אתה, ברוך אתה. ברכת כהנים, בסיום התפילה היא הכהנים בשם הקדוש ברוך הוא. דיברנו אז הרבה על מקום הכהנים, אבל הם פונים חזרה ואומרים יברכך השם וישמריך. זו התשובה לתפילה. התיאור המעגלי הזה הוא דבר מאוד הכרחי בעולם הברכה, כי זה ברור בעולם המקרא שהברכה היא לא רק איזה בבא שאומר שיהיה נחמד, כן? אלא הברכה היא הנכחה מעשית של הצלחה לדברים, ומקור הברכה הוא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא המברך האולטימטיבי, לא בני אדם. נלך לעוד פרשה שיש בה ברכה לאוכל. יצחק אבינו רוצה לברך את בנו החקלאי, והוא קורא לו והוא אומר לו בפירוש, אני הולך לברך אותך, כן? עבור תברכך נפשי בטרם אמות. כשניגש אל אבנו ויאמר ויגש ואישק לו וירח את ריח גדה ויברכהו ויאמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני ויתן לך אלוהים מטל השמים משמני הארץ וכולי. המקור הברכה הוא הקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק מה שמופיע בספר דברים, וירח פרי ויתנך ופרי אדמתך וכולי, וגם אותם פסוקים בדברים כ"ח, אני חוזר עליהם. ברוך פרי ויתנך ופרי אדמתך ופרי ומתך אשגר אלפיך אשתרות צונך וכולי. לא אנחנו מברכים את הפירות, אלא הפרי שלנו מתברך על ידי הקדוש ברוך הוא. בעולם של הברכה של חז"ל, כשאנחנו מברכים את השם, אז הקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו חזרה, והוא מברך אותנו בחזרה. בעצם יש יסוד להניח שהעולם של ברכה לפני אכילה קשור בתנועה המעגלית הזאת, שאנחנו את האוכל שלנו, והברכות המיוחדות בהלכה שהן יוצאות דופן, שתי הברכות שמברכים עליהן שהן יוצאות דופן מעולם ברכת הפירות, הם אותם שני מוצרים שנמצאים בתהילים קוף דלת, שזה הלחם והיין. אפשר לראות אותם כיוצא דופן משני כיוונים. הלחם הוא היוצא דופן של האדמה, והיין הוא יוצא דופן של פירות העץ. הלחם הוא היוצא דופן של המאכלים, והיין הוא היוצא דופן של המשקאות. שני רכיבים מרכזיים באכילה. בשניהם בני אדם מעורבים בהכנתם. גם לחם וגם יין לא צומחים על עצים ולא יוצאים מהאדמה כך. יש מדרש שאומר שלעתיד לבוא ארץ ישראל תיתן גלוסקמאות. אבל הם לא יוצאים כך, צריך המון הגיעה אנושית, במיוחד בלחם. לחם זה שיא ההגיעה האנושית בעולם של חז"ל. שיא התחכום. 13 פעולות צריך לעשות עד שהוא יגיע למקום הזה. ושני אלה הם עומדים מצד אחד מול הבריאה הקמאית. ברכת הפירות שאומרת תברך על הפירות הקמאיים, תחזור לבראשית א', אבל הם גם מכירים בתרבות האנושית, בחוכמה האנושית, במעורבות האנושית, והקריאה היא שמי שאוכל את המזון שהוא הפיק אותו, שהוא צריך, כלשון בעלה מזמור בתהילים, הוא צריך גף כשהוא מגיע למקום שהאנושיות מתגדלת. הייתי אומר גם כך, שהדבר אולי שבולט בתהילים קופדלד הוא שאומנם בעלי החיים הם באופן יותר אינטואיטיבי, יותר דתיים לפי המזמור, אבל הם יודעים רק לבקש. הם יודעים רק לבקש מאל אוכלם. לעומת זאת, בני אדם שיודעים לשמוח ולסעוד, בני אדם נקראים לשיר. בני אדם נקראים לברך, כי בגידול הקומה האנושית יש סכנה מצד אחד של שכחת השם, סכנה מוחשית שהתורה כולה מזהירה נגדו, במיוחד בספר דברים, ומצד שני יש גם פוטנציאל להכרת השם ברמות שבעלי חיים אחרים הם לא יכולים להגיע. וזה העולם לא רק של הצעקה אלא העולם של הברכה. בסדר, אנחנו נעצור כאן, ופעם הבאה בעזרת השם אנחנו נעבור לתוספת הברכות פרק ד'. בואו נראה בתוספת שם איך עולם הברכות מתואר, ושם נעבור לבבלי, האמת, לספרה. בסדר, ספרה בויקרא, בפרשת עורלה, שהבבלי בסוגיית הפתיחה מביא את, את שניהם יחד, נעסוק בקצרה בעולם הברכה, איך שהוא מופיע שם, ושם, ויש פירושי ראשונים ואחרונים, יש שם הרמב"ן על התורה שנסה לפרש את כמה יסודות בגמרא, מהר"ל בגור אריה שנסה לפרש, זה התגלגל משם כבר קצת לתוך עולמם של ראשונים ואחרונים. בסדר?